הישיבה היה. בסדר. אני רוצה להזכיר לתלמידים שלא היו כאן ואלה שכן היו כאן, אנחנו כרגע לומדים את המאמר התרבות הישראלית שכתב הרב צבי יהודה זכר צדיק לברכה לפני כ-100 שנה. אולי כדאי לתת שם כאן, הנה, קח כיסא, דן יותר קרוב. המאמר הזה נכתב בערך לפני 100 שנה ועסק בשאלה איזה תרבות צריכה להיות לעם ישראל בזמן שהוא קם מתחייה אחרי 2000 שנות גלות. ו היה אז ויכוח גדול בתנועה הציונית, האם התרבות צריכה להיות תרבות ההשכלה הכללית או תרבות יהודית. והרב כאן, לא רק שהוא דוחה את ההחלטה שהייתה אז לא לעסוק בשאלות התרבות והחינוך, אלא הוא גם הציע הצעה פרקטית, מעשית, איזה מין תרבות צריכה לאפיין את העם היהודי בארץ ישראל, בזמן שלנו, בזמן שהעם ישראל קם לתחייה. וכאמור, הנושא הזה הוא כל כך חיוני, כל כך חשוב היום בדור שלנו, שכדאי ללמוד אותו, להכיר אותו, ואולי זה גם מסמן לנו איזושהי מחשבה לעתיד לבוא על איזשהו שינויים מאוד מהותיים בכל המערכות החינוכיות, התרבותיות, שמאפיינות את הדור שלנו. והגענו, עברנו לנושא הזה שנקרא חינוך, ואמרנו חינוך טוב זה חינוך שאדם מגלה את הכוחות הגלומים, הצפונים בילד. זאת אומרת, לא ללכת נגד הילד, אלא לגלות את מה שיש בתוך הילד. החינוך הטבעי, מה שהוא קורא לזה, החינוך הטבעי זה לגלות את הפוטנציאל, את הכוחות, את היכולות, את הכישרונות שיש בילד. וההורים והמורים כולם צריכים להשתדל, כמו זרע שצריך לגלות את מה שיש בתוך הזרע, לגלות את מה שיש בתוך הילד או האדם או העם, זה לא משנה. העיקרון שנהיה אנחנו, שנהיה למה שנולדנו, נאמר ככה, ונגלה את הכוחות הגלומים בתוכנו. אחר כך עברנו לנושא שכל עם יש לו את התרבות שלו, והגענו לעניין הזה של העם היהודי, גם יש את התרבות שלו, יש את המאפיינים שלו, יש תרבות מיוחדת שנקראת תרבות הישראלית, ואותה התחלנו ללמוד בפעם שעברה. ומי שמעוניין ללמוד מהי התרבות הישראלית, אז יכול להישאר. מי שלא מעוניין יכול גם ללכת. מי שלא מעוניין לדעת מהי התרבות הישראלית. אם היום אני אבוא ואני אגיד, מה זה התרבות הישראלית? סתם לאדם ברחוב. יהיה לו מאוד מאוד קשה. כי באמת הדברים לא ברורים ולא בהירים. האם מה שאנחנו רואים בטלוויזיה זה התרבות הישראלית? האם מה שאנחנו רואים בתיאטרון זה התרבות הישראלית? האם הספרות הנכתבת היום על ידי סופרים כאלה ואחרים זה התרבות הישראלית? האם הדתיים האלה זה התרבות הישראלית? האם המסורת זה התרבות הישראלית? מה זה התרבות הישראלית? אין לי ספק שהרבה אנשים התקשו להצביע על דבר ברור ולהגיד, זאת התרבות הישראלית. והתרבות היא חשובה מאוד, כי על תרבות צומחים בני אדם. אז כאן הרב מעלה רעיון, ורעיון שלפי דעתו הוא מאוד חיוני, על מנת שבאמת נחיה ונפעל ונחנך על פי מה שמתאים לעם היהודי בדור שלנו. בואו נראה את הדברים בתוכם. אם כן, אני רוצה לחזור בדף, אצלי זה דף 4, אצלכם אינני יודע. דין זה שכל עם יש לו את התרבות שלו, וכל עם צריך להיות דבק בתרבות המתאימה לטבע שלו, דין זה הלא נוהג בכל עם, בכל קיבוץ חברתי. אפשר אתה, זה עובד העץ כזה או לא? אולי כדי לפתוח את החלונות. זה לא עובד. אם זה לא עובד אז שלא יעבוד. עכשיו זה עובד. זה בסדר, אני קצת מרגיש חנוק ככה. טוב. אם כן, כל עם, בכל קיבוץ חברתי, צריך להיות, צריכה להיות לו תרבות שמתאימה לו. ועל אחת כמה וכמה בישראל. שהרי בזהו עיקר מהותה המיוחדת והמובדלת של תרבות ישראל עם תורת האחדות שלה. מה זה תורת האחדות שלה? מה זה תורת האחדות? אני רוצה קצת להרחיב את המושג הזה, תורת האחדות. יהודי קורא פעמיים ביום, בבוקר וערב, שמע ישראל, השם אלוקינו, מה? השם הוא אחד. מה מתכוונים כשאומרים שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד? יש כאן מישהו שקרא הבוקר, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד? היה מישהו שקרא? מי קרא שמע ישראל? מה התכוונת? למה התכוונת? מעניין מאוד. למה התכוונת? חשבת על זה? בסדר, יחסית זה בסדר גמור. אתה אומרים בכיוון, יש מישהו עוד קרא כשמע ישראל, אתה גם קראת, מה התכוונת? שמה הוא?
נורא.
מה זה נורא?
גדול, חזק.
איזה גודל בערך?
אני תמיד מדמיין כאילו מול הפנים שלי. אז כאילו משהו גדול כזה ונורא.
איזה בערך, ככה. ככה, מה? כמה קילומטרים. בוא נראה. הדמיון זה דבר חשוב, אבל גם מסוכן מאוד. אז בוא נעזוב את הדמיון כרגע. אבל אני אלך למחשבה, לא לדמיון. כן, בבקשה.
אני התכוונתי להשלים מצווה של קריאת שמע.
לקיים מצווה, אתה פשוט אומר, אני לא מבין הרבה, אלוקים מצווה להגיד את הפסוק הזה, אני אומר, אין לי זמן לחשוב על מה שאני אומר, העיקר שאני אומר את מה שהוא אומר, וזהו, נכון?
היום,
כן. ככה רוב האנשים. רוב האנשים שקוראים שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, במקרה הטוב, גם ברוב, הרבה אנשים גם לזה לא מגיעים. אבל אומרים, האלוקים אומרים להגיד את הפסוק, אני אומר, אין לי זמן לחשוב עליו, כל כך מהר אומרים אותו שאין לי זמן לחשוב עליו. ויש כאלה שהתרגלו להגיד, גם על זה הם לא חושבים. הם אומרים, כי זה כתוב בסידור, כתוב בתפילה, כל הדברים האלה. מצד האמת אני אומר. ואני לא מציע את עצמי מן הכלל בעניין הזה. זאת אומרת, זה שאדם יהיה קשוב למה שהוא מוציא מפיו, להתבונן במה שהוא מוציא מפיו, וצריך באמת להיות אדם שהוא מאורגן ככה, מבחינה נפשית, מבחינה שכלית, כמו שהוא, כל מילה שהוא אומר הוא חושב עליה, ומעטים מאוד האנשים בגלל אילוצי החיים, הם לא מאשימים את האנשים, זה שהם עובדים, והמילים, יש להם תרדות, אז קשה להם מאוד להתרכז בזמן שהם קוראים קריאת שמע, ולחשוב על מה שהם אומרים בדיוק. אבל בוא נראה מה חכמינו זכרונה לברכה, מה הם מלמדים אותנו, מה לחשוב, מה הכוונה, כי אומרים, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אני אסביר לכם בצורה פשוטה, בסדר? מעוניינים. שמע ישראל, מי זה ישראל? יש כאן מי שקוראים לו ישראל? מי זה ישראל? יעקב, אבל הוא מת לפני הרבה שנים, הוא לא שומע. מי זה ישראל? מי? כל עם ישראל. יפה מאוד. צריך לצעוק כל עם שכולם ישמעו, אה? אלא אומרים, מה זה שמע? שמע קבל. שמע מלשון קבל. אתה חלק מעם ישראל. אתה עם ישראל. אדם הוא אדם פרטי, אבל הוא תמיד צריך לחשוב שהוא שייך למשהו. הוא לא לבד בעולם, למרות שלפעמים הוא נדמה לו שהוא לבד בעולם. אתה חלק מהעם היהודי. שמע ישראל. אתה, נכון שקוראים לי דוב ביגון, נכון, אבל אני ישראל. מה לעשות? ואני שייך לעם ישראל. וחז"ל אומרים, מה זה שמע? זה לא מבחינת הקולות, אלא מבחינת ההפנמה שמה שהקולות האלה אומרים. קבל ישראל. מה תקבל? תהיה מוכן לקבל את מה שאני עכשיו הולך להגיד. השם אלוקינו, השם אחד. אומרים חז"ל, מה הכוונה השם אלוקינו? כאן יש לנו איזו בעיה שבאמת קשה, מי שלא מתבונן בה, מי שלא מעמיד בה, קשה לקבל. כשאתה מזכיר את שם השם, אז יש כל מיני מדרגות בהבנת הזכרת שם השם. אבל באופן פשוט, הזכרת שם השם היא נעשית בשני, בשם י' ק' ו' ק', שזה מה שכתוב בתורה, ובאדנות שאתה אומר, באדנות, האדון שלנו. וחז"ל אומרים, מה צריך להתכוון כשקוראים קריאת שמע, כשאומרים י' ק' ו' ק', ואומרים באדנות, צריך להתכוון שהוא מהווה את הכל. מה זה הכל, מי יודע? מה זה הכל? מה זה הכל? מה זה הכל? מה זה הכל?
הכל.
מה זה הכל? הכל הכל.
הוא בשמיים, הוא בארץ, הוא בכל דבר.
יפה מאוד, אני רואה את המדקלם יפה. הכל, כל ההוויה כולה.
אם יש חייזרים, אז גם אותם.
מה?
שאם כן יש אבאמים, אז גם אותם.
גם כל מה שאתה רוצה. הוא מהווה, מה זה הוא? זה נסתר. זה לא דבר שאפשר להצביע עליו. הוא מהווה את כל ההוויה כולה, את כל המציאות כולה. אבל אתה אומר מיד דבר שהוא סותר את המהווה את הכל, וזה אלוקינו. גם באדנות שאתה אומר, האדון שלנו. אתה לוקח את כל הדבר האינסופי הזה, שמהווה את הכל, מקיים את הכל, בורא את הכל, כל מה שקיים, ופתאום אתה הופך אותו לאלוקינו שלנו ישראל. שמע מי? אלוקי ישראל. יש כאן בעיה, איך אתה מגמיד את הדבר האינסופי הזה לעם הקטן הזה, שבסך הכל כמה יהודים יש בעולם? 10 מיליון, 13 מיליון. הוא המעווה את הכל, מקור הכל, מעל הכל, ופתאום אתה איזה שוביניסט צר וקטן ואומר, הדבר הענק הזה, הגדול הזה, הוא אלוקים של מי?
שלי.
מותק. אני הבייבי שלו, והוא האבא שלי. ואיפה הכללות? איפה הכללות? קיימת סכנה גדולה שאנשים לא לומדים כראוי, שהעניין האלוקי שהוא באמת מהווה את הכל ומעל הכל, ואיך אומרים בפנימיות התורה, ממלא כל אלמה, מסובב כל אלמה, לתתר פנוי מיני, כל מיני ביטויים כאלה, אולי שמעתם פעם דברים כאלה, פתאום אתה אומר הוא אלוקי ישראל, הוא אלוקינו, לא אלוקים, שמע ישראל השם אלוקים, אלא שמע ישראל השם אלוקינו שלנו, של העם היהודי. דרך אגב, למה רבי עקיבא, כשעלה עליו, הרגו אותו, והוצרק שמע ישראל השם אלוקינו, השם אחד, או באינקוויזיציה, בספרד, או בשואה, היהודים צעקו, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. בדיוק בגלל הנקודה הזו. הרי הרגו אותם בגלל שהם יהודים. בגלל שהם אמרו, דרכנו מתגלה העניין האלוקי בעולם, דרך העם היהודי. האלוקים בחר בנו שדרכנו רצונו יתגלה בעולם, טובו, אורו, כל הדברים האלוקים מתגלים דרך הצינור הזה שנקרא העם היהודי, ואלה שהרגו בנו וטבחו בנו וטובחים בנו, הם עושים, מה פתאום, אתם כאלה קטנים, אתם אפס, אין לכם את התפקיד שאתם כביכול בחרתם לעצמכם. זה לא נכון דרך אגב. אשר בחר בנו מכל ההיסטוריה, לא שאנחנו בחרנו את התפקיד הזה. אדרבה, בגלל התפקיד אנחנו סובלים כל כך לאורך כל ההיסטוריה. אז אנחנו כאילו מכריזים, אומרים, אתם רוצים להגיד שהאלוקים לא מתגלה דרכנו, דרך העם היהודי, אז אנחנו תרגו אותם, זה לא יעזור לכם, זה דבר מוחלט, זה דבר לא ישתנה, אם כן אני אחיה או אני לא אחיה, זה לא משתנה, זה לא מבטל את המציאות הזאת, העובדה. אז קודם כל, השם, שהוא מהווה את הכל ובורא את הכל, הוא מתגלה דרכנו, דרך העם היהודי, דרך כל אחד ואחד מאיתנו. ולא משנה, כל דור ודור, כל אדם ואדם, כל אחד לפי מדרגתו. ואותו השם המהווה את הכל הוא אחד. זה מה שקורה תורת האחדות. אז יש על זה כמה פירושים, האחד הזה. הפירוש של רש"י, רש"י מביא את הפירוש, אומר, היום רק אנחנו מכירים שהשם הוא אלוקינו. לעתיד לבוא אומות העולם גם כן יכירו שהשם אלוקי ישראל הוא השם של העולם כולו, גם שלהם, גם של אומות העולם. הם יכירו בדבר. ככה רש"י מבין. זה אותו האלוקים. שלעתיד לבוא אלוקים יכירו באלוקי אברהם, יצחק ויעקב, שהתגלה לאברהם, ליצחק ויעקב, הוא גם האלוקים של כל האנושות כולה, של כל המין האנושי וכו'. ככה מסביר רש"י. אבל באופן יותר פנימי את העניין, להסביר ככה. העניין הזה, שאנחנו חיים בעולם משתנה, עולם מתחלף, עולם שיש בו תמורות כאלה ואחרות. הבלתי משתנה, הדבר האבסולוטי, המוחלט, הדברים האלה, זה דברים שלא לכל עין זה הדבר הזה נראה. לא לכל עין. יש אנשים שחיים רק את המשתנה, רק את המתחלף. חיים מרגע לרגע, מכותרת לכותרת. לא רואים בתוך העולם המשתנה את הנצח, את האחד, את הבלתי משתנה, את הקבוע. לא רואים את הדבר הזה. למה לא רואים את זה? כי הם לא הוכשרו לראות את הדבר הזה. בשביל לראות באופן נשמתי, באופן פנימי, באופן רוחני, את הנצח בתוך העולם המשתנה, זה צריך לעבור קורס מיוחד, קורס נקרא עם המייחדים, לייחד, מייחדי ייחודים. לראות דבר שהוא מנוגד אחד לשני, ולדעת שהוא אחד, לא כל אדם מסוגל.
למה
לא
יחיד?
מה?
אם רוצים לכוון יותר נכון, אז...
אחד יחיד, אחד יחיד ומיוחד, ככה אומרים. ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. שואלים חזל, למה לא יום ראשון? הרי ביום השני נאמר שני, שלישי, רביעי, חמישי. למה יום אחד? מה זה האחד הזה? ולמד אותם שהערב והבוקר, שזה שני דברים, על פניהם נראים דבר והיפוכו, הם אחד בעצם. הם מחוברים. הקודש, המושג קודש, מתגלה שמאחדים את הדברים המנוגדים, הדברים הנסתרים. המציאות כולה היא דומה למשולש כזה. כמה שבבסיס המשולש רואים פער בין ימין לשמאל, או סולם כזה, בתחתית, בארץ. הסולם ראשו בשמיים, שם בשמיים הכל מתאחד, עושה שלום במרומיו. אבל רגליו מוצבות ארצה. בארץ השלבים, הקורות של הסולם מתרחקים אחד מהשני. אנחנו חיים בעולם של ניגודים לכאורה, של סתירות, של יום ולילה, של אור וחושך, של טוב ורע. הכל נראה לנו כמנוגד. העם היהודי יש לו את הסגולה לאחד. לאחד את הניגודיות הזאת בין טוב לרע, לראות את הטוב שבתוך הרע, לראות את החסד שבתוך הדין, לראות את הדברים כיצד הם מתאחדים למרות שעל פניהם נראים כלא מאוחדים. זה נקרא תורת האחדות. תורת האחדות, כל התורה באה להכשיר אותנו, להכשיר את מעשינו, את לבבינו, את מוחנו, את מציאותנו, לראות באמת כיצד השם מלך ומלכותו בכל משלה. ואין דבר שלא תחת השליטה שלו, גם מה שנראה לנו בעין חיצונית כאילו לא. למשל הרע כאילו לא. אבל באמת הכל תחת שליטה אלוקית. אז זה נקרא תורת האחדות. תורת האחדות היא לא רק תורה רוחנית, פילוסופית או משהו כזה. היא תורה מעשית. היא תורה שמחייבת להתנהג בצורה כזאת, שמתוך ההתנהגות הזאת, מתוך תיקון המידות והמעשים, המצוות, כל הדברים, מרומם אותנו, מעלה אותנו למדרגה, שאתה רואה באמת איך יש מלך לעולם, ובאמת הוא מנהיג את הכל, והכל לטובה, גם מה שעל פניו נראה, כביכול שזה לא ככה, הכל זה רצון השם. זה מובן מה זה תורת האחדות. ההגדרה של העם היהודי בפי החכמים, בפי הנביאים, עם המייחדים, עם שמייחד, עם שרואה את התוכן, את המגמה הפנימית בכל הבריאה כולה. ומהו התוכן והמגמה הפנימית של כל הבריאה כולה? מי יודע? הכל למה? הכל למה? למי? לטובה. מי זו טובה? הכל לטובה. הכל לטובה. וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה מה? טוב מאוד. הכל טוב. הכל טוב. זה מובן הרעיון הזה. זה התרבות הישראלית. התרבות הישראלית היא רואה את המגמה הפנימית, המאחדת, החיובית, שקיימת בכל הבריאה כולה. בכל ההוויה, בכל ההיסטוריה. מצד שני, היא מחוברת לעולם, מתחלף, משתנה, מרגע לרגע, משעה לשעה. והיא מחברת את האדם שחי בעולם משתנה, לעולם שהוא נצחי, עולם שהוא אלוקי, עולם שהוא נצחי. חבר שמיים וארץ. זה מובן הדבר. שאלות עד לכאן. מישהו מעוניין להיות בתרבות הישראלית? מעוניינים להיות בתרבות הישראלית. להיות בתרבות הישראלית זה לחבר דברים, להתחבר מה שנקרא. להתחבר אל הטבע, להתחבר אל הבריאה, להתחבר אל החברה, להתחבר אל המשפחה, להתחבר אל העם שלך, אל האנושות, אל כל דבר, להיות מחובר. לראות איך שהכל באמת, הרצון האלוקי נמצא בכל דבר ודבר. בחסידות קוראים לזה הניצוץ האלוקי. נמצא בכל דבר ודבר. כן, בבקשה.
מתי התחילה התרבות הישראלית החדשה?
כשבא אברהם אבינו לעולם. אין תרבות ישראלית. אין חדשה. יש, אברהם אבינו היה ראשון בעולם, שהוא, איך אומרים, האלוקים התגלה לו, כמו שאומרים. ואמר, מה, ברצינות, יש אלוקים? ואיך התגלה לו, זה מאוד מעניין. פעם שאלתי אותו, סבא, תגיד, איך התגלה לך אלוקים? אולי גם לי התגלה אלוקים כמוך. אז המדרש אומר, נראה, אברהם אבינו היה באור קדים וראה בירה דולקת. בירה דולקת הוא ראה שריפה. ושריפה זה דבר מאוד לא טוב. הכל נשרף. הכל נשרף, הכוונה היא שהוא חי בתרבות מאוד מאוד אלימה. מאוד מאוד רעה. מאוד מאוד קשה. ואז הוא שאל שאלה של כפירה. האם יש אדון לבירה? הוא שאל שאלה כאילו כלפי שמיה, אומר, אם אתה קיים אלוקים, למה אתה מאפשר את השריפה הזו? או נחדר את זה, ניקח את השואה. בשואה לצעוק, ריבונו של עולם, אם אתה קיים, איך אתה מאפשר את השואה הזו? כשאדם רואה לנגד עיני זוועות שעוד לא יקומו. ככה אומר המדרש. הציץ אליו בעל הבירה. הציץ זה התגלה אליו בעל הבירה. הגדולה של אברהם אבינו שמהחושך הוא גילה את האור. הוא לא גילה את האור בתוך האור. הוא גילה את האור מהדבר הרחוק ביותר שהוא מהאור. זה דווקא בחשיכה. אותו דבר יעקב אבינו. יצא לכם לפגוש אותו? לא יצא לכם. מישהו פעם פגש את יעקב אבינו? כדאי לכם לקרוא את התנך. לפעמים אתה קורא מה, שאתה נפגש עם הגיבורים. יעקב אבינו היה אדם נרדף. אחיו רצה לרצוח אותו. ברצינות אני אומר. אני לא צחוק מה שאני אומר. מישהו נמצא לרצוח אותו כאן? ועוד אח שלו? היה לך מישהו כזה? אף פעם. איך אומרים? שלא היה לכם דברים כאלה נוראים. והוא בורח מהבית. בעידוד ההורים שלו. תברח! ואליפז רודף אחריו, הבן של עשיו, על מנת לרצוח אותו. והוא בורח כל הנפשו בו, ועד שהוא מגיע, ואין לו כבר איפה לישון, אותו יעקב אבינו שאימא שלו רבקה פינקה אותו, לא היה לו איפה לישון, והוא שוכב לא פחות ולא יותר על הרצפה, על האדמה, על הסלעים. ואז הוא היה רגיל לשים קרית, אז הוא אומר, וואי, וואי, אין לי קרית, מה אני אעשה? רבו האבנים ביניהם על מי ישים צדיק זה את ראשו. בסוף מצא איזה אבן, שם איזה, חולם חלום. חלום של כולנו בעצם, זה לא חלום שלו פרטי. אנחנו צאצאי הכל. מה הוא חולם בחלום? אכן יש אלוקים במקום הזה. איזה מקום זה? אתה לרצפה, אתה לאדמה, אתה בשפל המדרגה. אתה נרדף, אתה מסכן, אתה אומלל. במצב הזה, מה הוא אומר? אכן יש אלוקים במקום הזה, מקום זה המדרגה הזאת. לגלות את אלוקים, לא בהי, זה לא חוכמה. לגלות אלוקים איפה? בדאון, זה חוכמה. או, זה יעקב אבינו. למה? כי אם באמת מלכותו בכל משלה, אז הוא לא נמצא רק שם בשמיים, הוא נמצא גם איפה? בארץ. לכן אנחנו אומרים בקדושה, קדוש, 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 השם צבאות מלוא כל הארץ כבודו. הארציות הזאת, החומריות הזאת, העולם הטבעי שאנחנו חיים בתוכו, שם הכבודו של הקדוש ברוך הוא מתגלה. זה עם המייחדים. כמו אברהם אבינו שהוא גילה בבירה הדולקת, הוא אומר, התגלה לו אלוקים, אכן יש אדון לבירה הזאת, למרות כל הבלגן, למרות כל הטוב עבור, והארץ הייתה טוב עבור, וחושך על פני תאום, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, על כל הדבר הזה רוח אלוקים מרחפת. הגילוי הזה, זה נקרא לייחד. לייחד, פירושו של דבר, לראות איך שבאמת הכל מעט השם. ודווקא במצבים קשים ומסובכים ואינם פשוטים, גם ברמה הלאומית, גם ברמה עולמית, וגם ברמה האישית של כל אחד ואחד לפי המדרגה. זאת היא התרבות הישראלית. מצד אחד, כאמור, לחיות בעולם משתנה, עולם מתפתח, עולם טכנולוגי, עולם תקשורתי, עולם כזה. אבל מצד שני, כל העולם מחובר להגיד, בתוך כל העולם הזה יש תוכן, יש משמעות, יש מגמה, יש הכוונה, ולא סתם ככה, זה לא גיבוב של מקרים ואירועים וכו'. זה מובן. לכן עם ישראל מחזיק 3,000 שנה, כי הוא מייחד. מתמודד בצרות צרורות, אבל הוא מייחד. תמיד הוא אומר, מה יהיה? שואלים את היהודי בהתחלת השיעור, מה יהיה? אתה רואה אצלו פרצוף תשעה בעם. מה יהיה? מה הוא אומר? מי אמר יהיה טוב? למה אתה אומר יהיה טוב? כי התרבות הישראלית מוטבעת בנשמתך. אבל נולדת עם נשמה טובה. ולא, אתה אומר, אתה לא אומר את זה כשטיפת מוח. כי באמת יהיה טוב. כי זה דבר שמוטבע בנשמת העם היהודי, שהוא אופטימי מטבעו, הוא מאמין מטבעו. במצבים הכי קשים הוא מחייך. הוא אומר, ריבונו שלה, אנחנו יודעים. הוא לא אומר את זה, הוא אומר, אנחנו יודעים שהכל לטובה. גם במצבים הקשים. דרך אגב, בזה נמדד האדם. איך מודד את אישיותך, לא מבחינה דתית, מבחינה אנושית. איך אתה מגיב על הקשיים שלך בחיים? אם אתה מגיב מתוך אופטימיות, מתוך אתה מתמודד עם זה, מתוך מחשבה חיובית, מתוך זה, סימן שאתה אדם חזק באישיותך, בעל אופי, בעל מזג טוב. אבל אם אתה היסטרי וכעסן ומדוכה וכל זה, סימן שמה? אתה מאוד חלש בעניין. כי אתה רואה את המציאות בשחור, אתה לא רואה את הטוב שבתוך כל הפשעים. זה מובן. כן, בבקשה. יש חדרי קירור מיוחדים?
כן. זה היה חוק תוכנית, אבל מה שמעניין אותי, שבסוף התוכנית שאלו את האנשים, למה אתה רוצה בזה? התשובה הייתה, אם אין לי נצח, אז כל מה שאני עובר לא שווה כלום.
מעניין. אז תגיד לאדם הזה, אני לא מכיר אותו, לא ראיתי תוכנית זה בטלוויזיה, אני יכול לסדר לו גם עכשיו נצח. לא צריך למות בשביל זה, בסדר? טלפן אליו, יש באינטרנט, תשאיר לידיעה. אנחנו יכולים לחיות בהווה, בעולם המשתנה, הלא נצחי לכאורה את הנצח. איך? תשאל אותי, נו. איך? תשאל. כבד את אביך ואת אמך. תן כבוד, קיים את מצוות כיבוד אביהם. אתה עושה דבר אלוקי, נצחי, במעשה הפשוט הזה של כיבוד אביהם. מה זה התורה? זה אמת אלוקית, אמת נצחית. אתה, על ידי שאתה מקיים את מצוות כיבוד אביהם, מתגלה דרכך, דרך המעשה הזה, הנקודה הנצחית הזאת של כיבוד אביהם, שזה דבר אלוקי, דבר נצחי. קדש את יום השבת. כל העניין של העם היהודי זה סוד, אני לא, אל תגלו את זה לכם, תגידו בלי נדר. הסוד של העם היהודי לחיות בעולם משתנה את הנצח. בכיבוד אביהם, בשמירת השבת, ביחסי אנוש. קוראים לזה בלשון מודרנית, אולי שמעתם, זה מילה קצת משונה, לאחרונה לא משתמשים בה הרבה, ערכים. מישהו שמע פעם את המילה ערכים? לא שמעתם. יש ארגון ערכים, ערכי נצח בעולם כל כך לפעמים לא כל כך ערכי נאמר. כל החיים שלנו, מה זה החיים שלנו? החיים שלנו לחיות את הנצח, ערכי נצח של יושר ואמת ושלום ואהבה ואחווה. זה ברמה האנושית, ברמה היהודית הדתית, תורה ומצוות וכל הדברים האלה, זה הכל. האדם נולד לחיות את הנצח. זה כל העניין שלנו בעצם. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אומרים חכמים לחבר שמיים לארץ. הארץ זה עולם המשתנה, השמיים זה עולם האלוקי הנצחי. וכל העניין שלנו חיבור שמיים לארץ. הסולם של יעקב, ראשו בשמיים, ורגליו מוצבות ארצה, בין מלאכים עולים ויורדים בו. כל העניין זה חיבור שמיים וארץ. חיבור הנצח עם עולם משתנה. אתה סוחר נניח. אתה עוסק במסחר במקרה? לא. לא עושה ראש. לא משתנה. לשמור על הדייקנות של המשקל, לא לגנוב את, את הקליינטים שלך. ואתה מקפיד על המוזניים, מה שנקרא, נקיות, כל הדברים האלה. מתגלה הצדק, היושר, הישרות שבך, במחוג הזה שמראה את, את האמת. או ההפך חס ושלום. אתה גונב אותו חס ושלום במוזניים, מסדר שאני לפטנט לרוויח כמה גרושים. אתה גרמת לכך שאין נצח בחיים שלך. אתה חי את החומר, את הכסף, את הבצע, את הרדיפת ממון וכל הדברים האלה. פתאום נכבה לך הנצח מהמציאות שלך. בחייך אתה יכול לחיות חיי הנצח. זה מובן הדבר. אז תטלפן אליו, אל האיש הזה. אם הוא רוצה, הוא לא צריך להקפיא את עצמו אחרי המוות והקפאה עמוקה. הוא יכול לחיות אפילו בכיף ככה, עם קצת נצח מתוך החיים שלו. בסדר? תרים, אתה מעניין אותי מה התגובה שלו. כל המושג הזה של תחיית המתים בגלל שאנחנו לא מבינים הרבה, אנחנו לפעמים מדמיינים לנו. זה דבר מפנטיזים, כל מיני דמיונות.
זה אנשים לא יהודיים, וזה התפלאתי איך הוא הגיע ל...
לא, תראה, הרעיון הזה, היום אנחנו חיים בעולם מאוד מאוד חומרני, מאוד מטריאליסטי. ואנשים חומרניים מטבעם, הם חסר להם בדיוק ההפך. מה חסר להם? הנצח. אז אומרים, טוב, בחיים שלנו לא היה לנו את זה. אחרי שנמות, אולי נזכה לדבר. טבעי. אבל העם היהודי מחבר עולמות. מחבר את העולם הנצחי לעולם המשתנה. זה תורת האחדות. זה בדיוק המדבר. זה נקרא תרבות ישראל. זה מובן. בוא נראה את זה בתוך. שראה בזה הוא עיקר מהותה המיוחדת והמובדלת של תרבות ישראל עם תורת האחדות שלה, בזכירת תמיד. דרך אגב, המושג לזכור, לזכור זה ערך חשוב מאוד. אדם צריך לזכור דברים, לא רק לזכור חוויות כאלה ואחרות. יש דברים שאתה צריך לזכור. הדבר הראשון שצריך לזכור, אני לא יודע אם יצא לכם פעם לזכור את אלוקים, מישהו זכר, מתי פעם אחרונה זכרתם את אלוקים? מתי זה יצא? ביום כיפור האחרון? מתי זה יצא? צריך לזכור את מציאות השם בעולם. נכון שלא רואים את אלוקים, אבל לזכור שבאמת כל מה שבעולם מתנהל על פי רצונו של אלוקים, את זה צריך לזכור. זה זכירת תמיד, זה השמה ישראל הזה. קוראים בוקר וערב והתפילה והמאה הברכות כל יום וכל כל זה בא להזכיר לנו לרגע יהודי, אל תשכח, אתה יודע, יש אלוקים, מה, ברצינות? טוב, טוב שמזכיר לי. 100 פעמים ביום הוא מברך, 100 פעמים ביום מה הוא צריך? הוא אומר, ברוך אתה השם אלוקינו מה? נלך העולם. 100 פעמים כל יום, כפול כל החיים, כמה זה יוצא? זוכרים וזוכרים. כל העניין של העם היהודי זה לזכור. לזכור את מציאות השם. לזכור את האמת. לזכור תורה. לזכור לעשות מעשים טובים. זכירה תמיד, לא לרגעים פה ושם. של התוכן הפנימי האחד, הכללי, האלוקי, יש תוכן. יש נשמה בלשון שלנו. למה? לכל ההוויה כולה. אשר להוויה כולה, הממלא את כל מה שקיים, התוכן הזה. יש מגמה פנימית בכל, וכולל את כולה, עם כל פרטי החילוקים, והמעקשים, והחליפות, והתמורות שבה. כל העולם המשתנה הזה, שכולם מובלעים, כל השינויים האלה, בכלליותו של התוכן הזה, ומגלים את עומק רוממותו. עומק זה הפך, עומק זה עמוק, רוממות זה למעלה. ולגלות שבעומק הגדול וברום הגדול ביותר, התוכן הזה, המגמה האחת הזאת, היא קיימת. גילוי הדבר הזה בעיני הנשמה זה מתנה מאלוקים. לא כל אדם זוכה לזה. חז"ל קוראים לזה אלמא דייחודא ואלמא דפירודא. אלמא דייחודא זה שאתה רואה את העולם בראייה כוללת. אתה רואה את התוכן של הכל, את המגמה של הכל. זה מתנוצץ, זה מתגלה לאדם טוב, האדם הזה מתגלה, אם הוא זוכה. ואלמא דפירודא זה בדיוק הפוך. הכל לא מתחבר, הכל פירוד, הכל לא מתקשר, שום דבר, שום דבר. ואנחנו חיים בין שני העולמות האלה. בין אלמא דייחודא ואלמא דפירודא. לפעמים הארת פנים גדולה, רואים את הכל, רואים את הכל לטובה. לפעמים זה מסתתר לנו, לא מתגלה לנו, עד רבה, רואים חושך, רואים שום דבר לא מתחבר ולא מתקשר. לחיות בנדנדה הזו, לדעת שגם כשיש לך הסתר פנים, גם זה, אלוקים לא הלך לאיבוד. לך הוא לא נראה המגמה הפנימית, אבל המגמה היא קיימת בין שאתה רואה אותה, בין שאתה לא רואה אותה. זה נקרא התרבות הישראלית. מעוניינים להיות תרבות ניקים? תרבות ניקים. בקיבוץ, היינו ועדת תרבות. תרבות ניקים. זה התרבות הישראלית. זה מה שעם ישראל זקוק לו יותר מכל. זה מתאים לטבע שלנו, לנשמה שלנו, כאומה. אבל בשביל להגיע למדרגה כזאת, צריך חינוך. זה לא דבר שהוא בא מובן מאליו. אתה יכול להיות, כבר אמרנו כבר פעם, זרע, וזורים אותך בשדה, ואתה נובט, ויוצא לך שיבולים, ופרי, וכל כל טוב סינה. אתה יכול להיות זרע, להיות בסק של זרעים, ולהירקב בתוך הסק. ולא יצא לך שום דבר. זאת אומרת, איזה מזל יש לך בך? האם זכית לאותו חינוך, לאותה תרבות, שמגלה את העניין של הייחוד שמדבר עליו כאן, אשריך מה טוב חלקך. לא זכית, אתה יכול לחיות כל החיים שלך בחושך, כל החיים שלך באלמא דפירודה, כל החיים במצוקה כזאת או בתסכול כזה או אחר, ואתה לא זוכה לשום נוחם ולשום ראייה טוב. אדרבה, יכול לקרות גם דבר כזה. זה מזל של האדם, החינוך של האדם, הסביבה של האדם, הרבה דברים חוברים כאן. ובשימה דרכי החיים כולם, ואורחותיהם על פיו, על פי התרבות הישראלית. זאת אומרת, אם אתה מנהל את חייך בצורה נכונה, תגלה את תורת האחדות. אבל אם אתה לא מנהל את חייך, זה הפועל היוצא של ההתחברות לתורת האחדות הזאת, תורת תרבות ישראל, היא לא דבר תיאורטי, דבר פרקטי, מעשי. תנהל את החיים שלך בצורה נכונה, בצורה מסודרת, תגלה את הסדר. ידוע גם לתורות התרבות האחרות של האנושיות, כי יש הרבה לפנים ולאחור, למעלה ולמטה, לפני לדעת האדם ואחרי מותו. מה שעכשיו הזכרת. זאת אומרת, אומות העולם הן שואפות גם כן להכיר את הפנימיות שבהוויה. כל אחד לפי מדרגתו. היום ידוע יותר על תורות המזרח למיניהם. הם מחפשים את הפן הרוחני, הצד הפנימי, הצד. מחפשים את הדבר. האדם זקוק לזה. האדם באשר הוא אדם, הוא זקוק למימד רוחני בחייו. הוא לא יכול להסתפק רק בלאכול ולשתות ותולו. הוא צריך להעיר את נשמתו באיזושהי צורה. אז הוא אומר, גם אומות העולם מחפשות את הפתחים האלה, נאמר, של אותם מימד רוחני של העולם. אבל מה ההבדל בין ישראל לאומות העולם? ההכרה, כי יש תוכן פנימי גדול כללי לחיים, להוויה, כי יש כל אחד גדול ונשגב גדול ונישא על כל אלוהים, אלוקים זה כאילו, כל הכוחות שקיימים בעולם, מעל כל זה יש כוח עליון, שהגויים קוראים לזה אלוה דאלוה, האלוקים של האלוקים, דימידורי עם בשרה לאיתוי, שמדרגתו עם בשר, עם האדם הוא לא קיים, ישנה במעמק רוחם של גויים ההם גם הם. אני לא מכיר את התורות למיניהם לפני ולפנים שלהם, אבל היום באים הרבה חבר'ה שהיו במזרח והיו פה והיו שם, הם אומרים לך דוגרי, גילינו עולם רוחני, גילינו תרבות רוחנית כזאת או אחרת. יש עניין כזה שגם אומות העולם, כל אחד במדרגתו, הם אומרים יש מה שנקרא תוכן פנימי להוויה, וצריך לחתור לגלות את התוכן הפנימי הזה. כל אחד לפי השיטה שלו, לפי הדרך שלו. זה דבר טבעי למין האנושי לחפש מימד רוחני למציאות שהוא חי, החומנית שהוא חי. מה ההבדל בין ישראל לעמים? בוא נראה. אבל אומות העולם לא זכרו ולא דבקו בו. אין בו דבקות. יש בו איזושהי הערה, איזשהו... איזה היי כזה, איזה, איך אומרים, זה טריפ כזה, או איך קוראים שם בעוד, או איך קוראים, זה נרוונה או משהו כזה. איזשהו זה גילוי או משהו כזה, לא יודע בדיוק מה. פעם היה כאן מישהו, בחור ישראלי, בחור דווקא, מיוחד במינו, הוא היה בצבא, הוא היה מדריך צניחה חופשית. הוא היה אדם נועז, בחור מאוד נועז. והבחור הזה, אחרי שהשתחרר, בחיר ללכת לטיילנד. והוא הלך עד הסוף, כל דבר שהוא עושה, והוא נכנס איך נקרא, מזר כזה של הבודיסטים שם, היה שם חצי שנה, ולא קרה לו שום דבר. זאת אומרת, הוא חיכה לאיזה חוויה, משהו, אני לא יכול, הוא אמר לי את המילה שאמרו לה נזירים, שיקרה לך, יתעשה כך וכך, יקרה לך כך. בסוף, זאת אומרת לו שהם בעצמם אמרו לו שם, אתה יהודי, אז תלך לישראל, תמצא את מה שאתה צריך שם אצל היהודים, מה אתה מחפש אצלנו את הדברים. ובאמת, איך שהוא התגלגל למכון מאיר ולמד כאן, אבל הוא אמר לי, גם הם יש להם איזה שאיפה, איזה היי, איזה אור, איזה משהו, אני לא יודע בדברים האלה. היום, גם סיפור מאוד מעניין, היום הבחור הזה למד פסיכולוגיה באוניברסיטה, ובסוף, אחרי שהוא למד, הוא אדם שיש לו מה שנקרא בחירה חופשית, הוא החליט שהדבר הכי הכי מתאים לו להיות נגר. והריאות שאתם רואים, הארונות שאתם רואים בבית המדרש, הוא עשה את זה. למה? הוא טיפוס יצירתי, הוא אוהב לעשות בידיים, אוהב לפעול. אז לפעמים אדם חי בחברה, מכתיבים לו, תהיה הייטק, תהיה זה, תהיה פה, תהיה שם, תהיה. אבל הוא קשוב לנטיות. אני אוהב לעשות, אוהב ליצור, אוהב לבנות, אוהב... החליט להיות נגר, הוא עושה עבודות יפות מאוד. הזכרתי בעניין. אז הוא אמר לי, גם שלם אצל אומות העולם, יש איזשהו צמאון, איזה רצון לגלות איזה מימד רוחני בתוך כל ההוויה. אבל מה ההבדל? כמו שאומר כאן הרב, אבל הם לא זכרו ולא דבקו בו ולא שמו את דרכי חיי האדם על פיו, על פי התוכן האלוקי. אז הם חיים את זה באיזה פלשי, אבל זה לא חיים, לא יום יום, לא לגדל משפחה, לא לגדל עם, לא לחיות את... בכל דרכיך דאהו, זה לא שייך אצלם. בכל משך החיים דבק האדם על פיהם, רק באיזה חלק, הוא פרס מהחיים וההוויה. הוא עושה את תרגיל במדיטציה, או תרגיל אני לא יודע במה, ביוגה, אני לא מכיר את הדברים, כדוגמאות אני אומר. אבל זה לא כל החיים, אין בו דבקות שמקיפה את כל החיים. באיזה כוח מיוחד מהכוחות הכלליים השונים של ההוויה, או בפרטיות של זרם חייו האישי המיוחד. הוא עובד את האלוקים באופן פרטי, לפרקים, איזשהו רגע, רוצה להזכות איזושהי חוויה, איזה משהו. אבל זה לא התורה. התורה היא תורת חיים שמקיפה את כל החיים. ושכח את המהלך הכללי האלוקי של כל החיים וההוויה, עם כל כוחותיהם, פרטיהם וחלקיהם. חז"ל קוראים לגויים שכחי אלוקים. הם יודעים שיש אלוקים, אבל הם שוכחים אותו. כמונו לפעמים, שאלתי אתכם, מתי זכרתם לאחרונה את אלוקים? שכחי אלוקים. היו גויים מהם, וגם בני ישראל בשפלם ובלכתם בחוקותיהם, כמו שכחו את צור מאוזן, גם אנחנו שוכחים את אלוקים. השקפת האחדות של התרבות הישראלית, גם היא לא כפרה בהמון הריבועים והסתירות אשר בהוויה, ולא העלימה את עיני עמם. התרבות הישראלית היא לא איזה אנשים שחיים בעזיות, בדמיונות. לא מתייחסים לעולם שהוא לפעמים כל כך קונטרסטי, כל כך ניגודי, כל כך קשה, כל כך מסובך. ההפך, אנחנו פותחים את העיניים ורואים את הקשיים, ורואים לתקן עולם במלכות שדי, לתקן ולתקן, קודם לתקן את עצמך. תקן את החברה, תקן את המשפחה, תקן את העולם, כל אחד לפי מדרגתו. אבל אתה לא יכול לתקן אם הכל מתוקן. אתה צריך לראות מה, גם את הקלקולים. זאת אומרת, התרבות הישראלית היא לא חיה בעננים, כמו שאומרים. לא אסטרונאוטית. דרך אגב, יש כאן בעלי תשובה כאלה. אני קורא להם בעלי תשובה במרכאות. הם רחפנים כאלה. הם בורחים מהמציאות, לא מתקנים את המציאות. הם בורחים. לאן אתם בורחים? נמצאים באיזה הוויה, איזה חוויה, אני לא יודע, משהו מסוכנת מאוד דרך אגב. מבחינה נפשית אפילו. אחריות. אחריות לפרנסה, אחריות למשפחה, אחריות לחינוך הילדים, אחריות לעם שלך, אחריות למדינה שלך, אחריות לכל דבר ודבר. אחריות, אתה רואה חתול שצריך להכיל אותו, אני יודע, גם זה, תגיד, זה לא מעין. זה גם צער בעלי חיים. כל דבר, אחריות, אחריות, אחריות. זאת אומרת, אתה, אם יש לך אחריות, אתה צריך לעזור, לתקן, לסדר את הקלקולים. זה מובן הדבר. זה התרבות הישראלית. מצד אחד, להכיר, להבין ולדעת, יש ריבונו של עולם, ובאמת, כל העולם כולו יש לו מגמה חיובית, מגמה טובה, כל רצון השם, הכל לטובה. אבל והשם מעל הכל, כמובן, נעלה מכל ברכתם. אבל מאידך, אתה שותף מלא לתקן את העולם של אלוקים. אתה לא בורח. אתה חלק מזה. יש לך תפקיד מרכזי כאדם בתוך כל המערכת הזאת לעשות טוב בעולם. לתקן את העולם. זה מובן, זה התרבות הישראלית. מישהו מעוניין להצטרף לתרבות הזאת? משרד החינוך והתרבות. כן, בבקשה. משאיר לנו הרבה מאוד לתקן. ודאי וודאי. האדם נברא, בשבילי נברא העולם. חייב אדם, כל אדם ואדם לומר, בשבילי נברא העולם. זאת אומרת, אני אחראי כאן. אני לא חי כאן במין בית הבראה כזה. אני באתי כאן לתקן ולתקן ולתקן ולתקן. אבל לא את האחרים. קודם כל את עצמך. אם תתקן את עצמך, יש לך זכות מוסרית לתקן את האחרים. אתה לא יכול למישהו שהוא נניח, הוא כעסן. להגיד לו, אל תהיה כועס, ואתה בעצמך כעסן. ומה יועיל לך כל הדברים האלה? קודם כל, תקן את עצמך, אני תקן את האחרים. קשוט את עצמך, רק את האחרים. אתה מסתפק בזה להגיד. Thank you.